שבוע טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים שלנו. אתם על רדיו כל הנגב 106.4 FM בתוכנית השבועית של סדנה משדרת שנה ג' והפעם אנחנו הולכים לאמת אתכם עם נושא שאנחנו יודעים שמפחיד את כולכם ותכלס גם אותנו. הנושא הזה שבדרך כלל מדלגים עליו כשמגיעים לחלק המוקדש לו בעיתון או שמתכווצים בכיסא במבוכה כשהמבוגרים מדברים עליו בארוחת שישי, פשוט כי אנחנו לא מבינים חצי מהמושגים. הבעיה היא שהקורונה לא הביאה איתה רק סגר וחולי, אלא גם חלט ואבטלה, ולכן לא הותירה לנו ברירה, אלא להתעמת ראש בראש עם הנושא הזה, שכל כך מפחיד אותנו. אז ניחשתם נכון, היום אנחנו הולכים לדבר כלכלה. אז נתחיל מההתחלה. ישנן הרבה סיבות ללמה רוב הציבור נרתע מעיסוק בנושאים כלכליים, אבל הסיבה המרכזית היא שפשוט רובנו לא מבינים שום דבר בכלכלה. פשוט כי לא למדנו את זה אף פעם כמו שצריך. שיראל שרף יצא לבדוק לאן נעלם החינוך הפיננסי בישראל.
כשאומרים לי את המילה כלכלה, אני מיד נבעלת. אני מרגישה שהולכים לדבר איתי במושגים שאני לא מבינה, בשילוב מספרים מפוצצים או כאלה שעם כמה ספרות אחרי הנקודה. וחשבתי לעצמי, אם היו לי שיעורי כלכלה מסודרים בתיכון, אולי לא הייתי חוששת לשמוע מושגים כמו תמ"ג, או אפילו את המושג פיננסי, שחיפוש מהיר בגוגל מעלה לי את התרגום כספי או כלכלי. ואז חשבתי לעצמי, למה לא לדבר בעברית אם אפשר? אבל זה כבר באמת נושא ליום אחר. אז יצאתי, וירטואלית כמובן, לבדוק למה אין שיעורי כלכלה בבתי הספר. ומיד על ההתחלה גיליתי שהנחת היסוד שאיתה יצאתי לדרך, היא טעות. כי יש. מסתבר שיש בתי ספר שמלמדים כלכלה בישראל, פשוט זה לא הגיע אליי. אז ניסיתי להבין בעזרת נועם פלר מהמיזם רווח נקי, למה?
חינוך פיננסי זה משהו שהוא לא קיים כמעט היום במדינת ישראל. יש 20% מתלמידי מדינת ישראל שכן מקבלים חינוך פיננסי כלשהו, בצורה כזו או אחרת. זה בסוף, בסופו של יום זה לא יימצא ביישובי הפריפריה, יותר ביישובי המרכז, כחלק מתוכנית מחוננים, או תוכנית אקסטרה שההורים משלמים עליה, ולא ממש ביוזמת מערכת החינוך עצמה.
ולכן, פלר וחבריו במסגרת תוכנית מנהיגות 2025, הקימו את עמותת רווח נקי, שמטרתה להכניס למערכת החינוך את התחום הכלכלי, ולגרום לה ללמד אותו.
אנחנו בעצם לא גוף שמעבירים שיעורים, יש מגוון גופים שמעבירים, כמו פעמונים, כמו אופק, כמו מפני חוויה פיננסית, שזה גופים שיכולים ללמד. המטרה שלנו היא פשוט לגרום לכך שזה יקרה, ובעצם שמערכת החינוך תוציא מורים להכשרה, ושהם יחזרו ולמדו בתוך כותלי בית הספר.
פלר הזכיר את הגוף פעמונים. פעמונים הם גוף שפועל בהתנדבות כדי לתת עצות כלכליות למשפחות שפונות אליהן. אבל הקשר בין עזרה למשפחות בדיעבד, לבין חינוך מראש כדי לא להגיע למצב של עזרה, היה נראה לי תלוש. אז בעזרת שרשרת טלפונים קטנה, הגעתי לשרון לוין, מנהלת תחום הדרכה לקבוצות בפעמונים. וגיליתי שמעבר לייעוץ כלכלי למשפחות שפונות אליהם, יש להם גם תוכניות מניעה. זאת אומרת, חינוך לכלכלה נבונה ולמגוון רחב של גילים. מגילי הגן והיסודי, ועד תוכניות ייחודיות למבוגרים שבדיוק יוצאים לפנסיה. הגיל שהם מתמקדים בו במיוחד הם תלמידי י' וי' ב', שנמצאים בגיל של צומת דרכים משמעותי. שאלתי את לוין מה תוכן השיעורים שהם מעבירים לאותם תלמידים, והתשובה הייתה מחולקת לחמישה חלקים.
עכשיו, מבחינת התכנים אנחנו מדברים גם על התפיסה, כמו שאמרתי, מה זה כסף? מה זה כסף בשבילי? איך אני מתייחסת לזה? הרבה פעמים זה לא מדובר בבית. מדברים הרבה מאוד על הנושא החברתי. לכולם יש, אז אני לא אקנה. כל ההשפעה החברתית הזאת היא מאוד מאוד, מאוד משפיעה. זה יכול להיות גם על הנושא של השפעה של פרסומות, על ההבדל בין הצריך לבין הרוצה. זה מאוד מאוד חשוב בכל הגילאים. אנחנו מדברים גם על מושגי יסוד בבנקאות, כי הם פותחים חשבון בנק פעם ראשונה שהם נחשפים לדבר הזה. אז מה הם צריכים לדעת? גם במושגי יסוד, גם באיך להתנהל, מה מגיע להם בבנק, כל הנושא של כרטיסי אשראי, כל הנושא של האפליקציות להעברות השלומים וניהול הכסף, את הפייבוקס, ביט, פפר פיי, כל הדבר הזה. ונושא נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, זה כל התחום של התעסוקה ומציאות זכויות בעבודה, כי אם חבר'ה שמתחילים לעבוד, בדעת, בפיצריה, בשליחויות, בבייביסיטר, אז להבין יחידה להבנה של תלוש השכר, ולהבין מושגי יסוד, זאת אומרת, מה למעסיק מותר, מה למעסיק אסור, וגם קניות זהירות ברשת של ממה צריך להיזהר ומה צריך לדעת, שגם כשאנחנו, הם קונים כמעט הכל, בערך 70% מבני הנוער קונים ברשת, הם אולי הולכים לקניונים ומסתובבים בחנויות, אבל הם נכנסים ומודדים בגדים, הם מסתכלים, אולי שוטפים את העיניים בלראות, חוזרים הביתה ואחר כך הם מוצאים את אותו מוצר הרבה יותר זול וקונים אותו ברשת.
נראה שגוף כמו פעמונים ממש מקיף את כל הנושא הכלכלי לרבדיו. אבל עדיין, כשהייתי קטנה יותר, מעבר למושגים שחשוב להכיר ולדעת, לא הרגשתי שאני צריכה איזו הכוונה מיוחדת. פשוט לשים לב שאני מוציאה פחות ממה שאני מכניסה. עיקרון פשוט, לא? מסתבר שופלר חושב אחרת ממני.
בעצם יש הרבה דברים שכולם ילמדו בסופו של יום על בשרה, ושלמו עליהם איזשהו מחיר פיננסי שאותו היינו רוצים למנוע מראש, ומעבר לחיסכון או שמירו על הכנסות יותר מהוצאות, יש המון דברים שמכלים שאפשר גם ליישם, שפשוט מלמדים אותם, יש המון מושגים ודברים בסיסיים שלא יודעים. זאת אומרת, בסופו של יום השורה, תכניסו יותר ממה שאתם רוצים, היא פשוטה להגיד, קשה לביצוע, וכדי לבצע אותה, יש המון דברים בדרך שצריך ללמוד ולהכיר, המון מושגים והמון שלבים.
לפעמונים, יש איזה חלום לייעול שמעניין אם יום אחד הוא יוקשם.
היה לנו איזשהו צוות חשיבה שגם אמר, נתן בעצם, חשבנו על רעיון של אם מישהו פותח חשבון בנק, אז כמו שאת מקבלת רישיון נהיגה ואת עוברת שיעורים ואת עושה תיאוריה ואת עושה טסט, אותו דבר על פתיחת חשבון בנק כדי לפתוח חשבון בנק, בואו תעשו שיעורים בחינוך פיננסי, בהתנהלות נכונה, תלמדו, תעשו מבחן, ואז תוכלו לפתוח חשבון ותדעו איך להתנהל עם זה נכון.
אז עד שיהיו גם לימודים מעשיים בנושא, אולי כדאי כל כמה שנים לחזור על מה שברור לנו ומקיף אותנו כל הזמן, ולא להפסיק ללמוד כשמדובר בכסף שלנו. טוב, אז יש לי מלא חומר להשלים. נדבר כבר. ביי.
אז עד ששיראל תשלים את כל החומר, בואו נדבר קצת על שוק ההון, ואיך אתם יכולים להשתלב בו. אז אם יתמזל מזלכם ויש לכם קצת כסף בצד, כדאי לכם להקשיב לעדן כהן עם המדריך למשקיע המתחיל.
אם אתם כמוני הצלחתם לחסוך קצת כסף, או שיש לכם איזה חיסכון שיושב בפיקדון מאפן, הגעתם למקום הנכון. אבל למרות זאת חשוב לי לציין שאני לא יועץ השקעות וגם לא כלכלן גדול. יש מלא אפיקי השקעות, אם זה השקעה בנדלן, בארץ או בחול, פוליסת חיסכון, קופת גמל, קרנות נאמנות, בלי סוף. ההחלטה הזאת שהיא תלויה בהרבה שאלות והיא מאוד אינדיבידואלית, אז ההשקעה שלי היא רק שלי ואולי תגרום לכם לשקול את הצעד ההשקעות הבא שלכם. אז לפני 3 שנים, אחרי הרבה עבודה קשה, הצלחתי לשים קצת כסף בצד. מאוד התגעתי בעצמי על כך, חודשיים אחר כך שהכסף שלי שכב בעובר ושב ולא עשה כלום, החלטתי שאני צריך לתת לו לעבוד. ואיך עושים את זה? שוק ההון. הרבה אנשים חושבים שבשביל להשקיע בבורסה צריך הבנה בגרפים, תבניות, אנליזות, מתמטיקה מורכבת, ניתוחים מקרו-כלכליים, דוחות חשבונאיים ואין ספור מושגים שנשמעים כמו סינית עתיקה. כל אלה יוצרים את הרושם שהשוק הוא זירה מורכבת ומסובכת, זירה לקרישים. המציאות היא שלא צריך להיות בוגר תואר בכלכלה או במתמטיקה כדי לדעת להשקיע בבורסה. לא צריך אפילו להסתייע במישהו כזה. עקרונות היסוד להשקעה מוצלחת בשוק ההון פשוטים. האתגר הגדול ביותר הוא ליישם אותם בהצלחה ולאורך זמן, וכאן האתגר הוא פסיכולוגי. אם תוכלו לעמוד בו, תוכלו להשקיע בבורסה. אז בשביל להשקיע צריך לבוא עם 2 שאלות בסיסיות. מהי מטרת ההשקעה ומתי תזדקקו לכסף? המטרה שלי הייתה חיסכון לקניית דירה, וכנראה שאני לא אשתמש בו ב4 שנים הקרובות. ככל שההשקעה שלכם לטווח ארוך יותר, כך תוכלו להיחשף לתיק מנייתי. ככל שהתיק שלכם הוא יותר מנייתי, כך הצועות, הכסף שאתם מרוויחים, גבוה יותר. אך עם זאת רמת הסיכון יותר גבוהה. ואם ההשקעה שלכם היא לטווח קצר יותר, עדיף שתהיו חשופים יותר לאג"ח ופחות למניות, ואני אסביר. מניות הן ניירות ערך המקנים למחזיק בעלות חלקית בחברה מסוימת. אם חברה, למשל נטפליקס, מעוניינת לגייס כסף, היא יכולה להנפיק מניות לציבור. וכל מי שירכוש אותן ייהנה מהזכות ליהנות מרווחיה דרך קבלת תשלום שוטף המכונה דיווידנד. הדבר השני הוא אג"ח, אג"ח ממשלתי, גרות חוב, שהם בתמצית הלוואות, או במקרה הזה, הממשלה מוכרת את החובות שלה. מה שנחשב להשקעה בטוחה יחסית, זה נותן ריבית סולידית, בלי יותר מדי סיכון, מכיוון שהממשלה הוא גוף אמין וחזק. אולי זה שמע לנו מוזר, אבל הממשלה לא רק בישראל, אלא בכל העולם הם רוצות להיכנס לחובות. היא רוצה להוציא קצת יותר ממה שהיא מכניסה, ולהשקיע בכבישים, ברכבות, בבתי חולים, או במה שזה לא יהיה, וככה הפריון של המשק ממשיך לפרוח. אז אחרי שאתם יודעים מה זה אג"ח ומניות, השלב הבא הוא הקצאת נכסים. מבוסס על העיקרון של פיזור ההשקעה, אותו ניתן לתמצת בפשטות דרך הביטוי אל תשימו את כל הביצים בסל אחד. תיק ההשקעות שפוזר יכלול חשיפה לשני נכסי ההשקעות הדומיננטיים ביותר, כמו שהזכרנו מקודם, מניות ואיגרות חוב. אוקיי, אז כמה טיפים חשובים ממקור ראשון? לא לבחור מניות. אלא אם כן אתה כלכלן שיודע לעשות אנליזות מעולות, תלכו על מדדים. במקום להשקיע בחברה אחת, פשוט תקנו את כולם. למשל, מדד תל אביב 125 עוקב אחרי 125 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר שנזכרות בבורסה בישראל. וכך הפיזור שלכם הוא יהיה יותר גבוה, ופיזור גבוה מוריד את רמת הסיכון. יש מדדים כמעט על כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו. למשל, חברות הבתי חולים בארצות הברית או חברות הנדלן בסין, כל דבר. ולסיום, הכי חשוב הוא, ברגע שאתם נכנסים לשוק ההון והגדרתם לכם יעד, השיטה שלי שגר ושכח. לא להיכנס לאפליקציה ולראות מה הכסף שלכם עשה היום, כי שמעו לי, זה יכול להטריף. וזה גם לא כל כך רלוונטי במונחים של ימים. חברים, מקווה שזה לא היה סינית בשבילכם, ואינשאללה, נתראה במיליון הראשון.
ומשוק ההון לשוק אחר שחווה גם הוא משבר עמוק בעקבות הקורונה. שיר פחימה, שהיא לא רק אשת רדיו, אלא גם מתווכת נדלן ממולחת, מדווחת מבפנים על מצבו השביר של שוק הנדלן כיום. תחום הנדלן ידוע כאחד התחומים הלא יציבים שעבר לא מעט משברים. וכאילו שזה לא מספיק, הגיע גם הקורונה כדי לשתק את השוק הזה לגמרי. כבר למעלה מחודש ימים שמשרדי הנדלן סגורים, היקף העסקאות צנח משמעותית והשוק כמעט ולא מתפקד לחלוטין. בשנים האחרונות, מחירי הדיור עלו בקצב מסחרר. אך אם לרגע חשבנו שהקורונה תעזור במשהו אחד לפחות, כנראה ששמחנו מהר מדי. שוק הנדלן מגיב הרבה יותר לאט ממה שחשבנו למאמורות הכלכליות. נתן ורדה, מתכנן ערים ומנהל אופרציה עסקית במדלן, נותן לנו קצת אינדיקציה.
ניתוחים שערכנו הראו כי גם משברי עבר בישראל פגעו מיידית בביקושים לדירות, ובסיומם חזינו בעלייה דרגתית של כמות העסקאות, מלווה בעליות מחירים. נכון שקיימת כרגע אי ודאות בשוק, שגרמה כמעט להקפאה מוחלטת במהלך חודש מרץ. למשל, בבאר שבע נחתמו במרץ האחרון 25 עסקאות בלבד, כאשר בתגובת הזמן המקבילה ב-2019 נחתמו 398 עסקאות. מדובר בירידה של מעל ל-90%. יחד עם זאת, הירידה בכמות העסקאות אינה מלווה כרגע בירידות מחירים משמעותיות. כנראה ששם המשחק בתקופה הקרובה יהיה טווח הזמן של חזרה לשגרה במשק ופעולות הממשלה.
אמנם, אין לנו איך לחזות את העתיד, אבל הצפי הנוכחי הוא אף התייקרות דירות הקבלן. כן, כן, כבר עכשיו אפשר לראות קבלנים רבים שנאלצים להתמודד עם מחסור גדול במשאבים, חומרי גלם רבים המיובאים מסין וכוח עבודה שמגיע מארצות זרות. כמו כן, המצב הנוכחי שבא לנו בעל כורחנו, מתסבך בעיקר את הזוגות הצעירים המעוניינים לרכוש דירה חדשה מקבלן. אז מה באמת מומלץ לעשות כרגע? יעקב פחימה, מנכ"ל משרד נדלן, קוף.פי שחר בעם, ממליץ לנו.
לזוגות צעירים כדאי לקנות דירה מקבלן, מאחר והתקופה הזאת היא תקופה מאוד קשה לקבלנים, והם מוכנים לתת תנאים טובים יותר. זה כולל לפתור את הזוג הצעיר ממדדים ולאפשר להם תנאים יותר טובים, מקדמה יותר קטנה ויותר קל ללכת למהלך.
אז כן, מדובר במצב מאתגר שדי קשה לחזות בטווח הארוך. אבל אם כבר רכשתם דירה ואתם לא בדיוק יודעים מה לעשות עם הנושא הכל כך מלחיץ הזה שנקרא משכנתה, אנחנו וסבתא שפירו, יועצת משכנתאות, כאן כדי להרגיע אתכם.
במידה ורכשתם דירה מקבלן, בין אם מדובר בפרויקט רגיל או בפרויקט מחיר למשתכן, תדרשו מקבלן לדחות תשלומים לפחות בשלושה חודשים. והסיבה לכך, קפיצה מטורפת בריביות בתקופה זו, עקב חוסר הוודאות של המשק וגם פעילות מצומצמת של הבנקים, מה שיקשה עליכם לעמוד בלוח התשלומים. במידה ורכשתם דירה את שנייה, תמשיכו בתהליך לקיחת המשכנתא, והנה כמה דברים שכדאי לדעת. 1. בנק בו אתם מנהלים חשבון עוש יתמודד כנראה עם כל הצעה שתביאו מבנק אחר, וזאת על מנת לשמר אתכם כלקוחות הבנק. 2. דירוג האשראי שלכם ישפיע על טיב הריביות. 3. כדאי לבחור שמאי שמכיר היטב את אזור הדירה שרכשתם. שיהיה לכם המון בהצלחה.
בימים טובים יותר, היום האהוב עליי היה 10 לחודש. כל חודש, לא משנה איזה חודש. תמיד ביום הזה הייתה התרגשות באוויר, פרפרים בבטן והקצוצים בכפות הידיים. כשהייתי מקבלת את תלוש השכר באותו יום מיוחל, הייתי מדלגת על כל הסעיפים המשעממים, וישר יורדת לחלק התחתון של הדף לראות כמה כסף עשיתי החודש, ובמקביל כבר מזמינה לי את החולצה מאסוס שפינטזתי עליה. תום לי סוויסה, עובדת חרוצה, על האותיות הקטנות והחשובות בתלוש השכר שלנו.
אז נכון, כרגע האבטלה גואה, הפניות לביטוח לאומי לא מפסיקות להרם, וכמחצית מכוח העבודה במשק בעצם יושב בבית ולא עושה הרבה. אבל יום אחד, כל זה יעבור, וכולנו נחזור לדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות. להרוויח כסף. האם לא שווה לנצול את ההזדמנות הזו, ממש ממש עכשיו, כשאת או אתה יושבים בבית ומאזינים לנו? כדי ללמוד איך להזזל קוראים את הדבר הזה שכתוב באותיות ממש 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 קטנות, רוב האנשים לא מסתכלים עליו, אבל מגיע פעם בחודש כדי לפרט מה בעצם עשינו החודש. בדיוק בשביל זה אנחנו פה. יש תלושי שכר מסוגים שונים, של עובדי מדינה ושל עובדים פרטיים, של עשירים ושל ממוצעים, של מהנדסי תוכנה בכירים בגוגל ושל סטודנטים מרוטים בסושייה הקרובה לביתכם. כאלה שמסתיימים בארבע ספרות ואחרים שיש בהם אפסים כמעט כמו בגוגל. אבל מה שבטוח הוא שסעיף 24 לחוק הגנת השכר קובע של כמעט לכולם חייב להיות מבנה דומה. לכן, בכל תלוש שכר, בין אם אתה עובד בשכר שעה או כזה שמרוויח בכל חודש בערך את אותו הסכום, המרכיב העיקרי הוא כשמו כן הוא השכר. אותו קיבלתם בעבור הזמן שבו עבדתם. נתון זה תמיד יופיע במרכז הדף. תחת הכותרת, פירוט התשלומים שניתנים לעובד, בניסוח כזה או אחר. שם, בנוסף לשכר היסוד, תראו גם את דמי ההבראה, החזרי הנסיעות, השעות הנוספות, וכל מה שהמעסיק חייב לשלם לכם מתוקף חוק. מתחתיהם יופיעו ההטבות. אל תתלהבו, זה לא באמת מתנות, אלא יותר סכומים שקיבלתם מהמעסיק שלכם ועליהם הוא חייב לדווח למס הכנסה או לביטוח לאומי. אם יתמזל מזלכם, בחלק זה תוכלו למצוא תוספת אשל, הוצאות על הסלולר, סעיף על רכב צמוד, או לפחות שוברי הקנייה בחג. בדרך כלל, בצד ימין, יופיע ניהול ההיעדרויות. שזה בעצם תיעוד של כל ימי החופשה והמחלה שצברתם או שניצלתם עד כה. יחד איתם יופיעו פרטים נוספים כמו היקף המשרה, אחוז המס, שכר המינימום ואופן התשלום. שורה נוספת וחשובה לא פחות היא נקודות הזיכוי שיש לכם במס הכנסה. כמו באוניברסיטה או במכללה, כל נקודה שווה כסף. כמה כסף אתם טועים? אז זה תלוי. בכל שנה מס הכנסה עושים קצת חישובים ומפרסמים את ערכה של נקודת הזכות. ב-2020 היא שווה כ-219 שקלים חדשים. והחשבון הוא פשוט, ככל שיש לכם יותר נקודות, תשלמו פחות כסף למס הכנסה. זה השלב שבו אתם בטח טועים איך מרוויחים נקודות. אז ככה, כל תושב ישראל מתחיל ב-2.25 נקודות זיכוי. יצא וקרה ונולדתם נשים, כבר הרווחתם חצי נקודה יותר. למה? ככה, אפליה על רקע מגדרי. סתם. לא באמת, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ומכיוון שמין זה דבר קצת מורכב לשנות, אז תדעו שיש דברים אחרים פשוטים יותר שאפשר לעשות כדי לקבל יותר נקודות. אפשר שיהיו לכם ילדים. כל ילד תחת גיל 18 שווה נקודה. אפשר שאתם עדיין חיילים משוחררים, עולים חדשים, או אפילו סתם אקדמיים בשנה הראשונה אחרי שסיימתם את התואר. אבל מס הכנסה לא פרייר בכלל. לא, לא. הוא לא רק נותן, אלא גם לוקח. זו הסיבה שבדרך כלל בצידו הימני של הדף תראו את קוביית ההפרשות או הניקויים. יש ניקויי רשות שבדרך כלל מסתיימים בסכומים קטנים יחסית ובעצם מראים לנו דברים שקיבלתם במסגרת העבודה, אבל שילמתם למעסיק עבורם, כמו ארוחות, ביטוחים ושלל אטרקציות או ימי חברה שונים. הסכום הגדול יותר הוא ניקויי החובה. Run. שם זה כבר מתמטיקה למתקדמים, כזו שמחושבת לפי אחוזים. בשורה זו, תראו את הסכומים שנוקו מהכסף אותו קיבלתם עבור השעות שעבדתם, פשוט כי חייב לשלם. חייב לשלם למס הכנסה בין 10% ל-50%. חייב לשלם לביטוח לאומי 7%, לקופת חולים 5%, וחייב גם להניח בצד סכום כסף שאותו אתם והמעסיק שלכם חוסכים יחד בעבור היום כבר לא תעבדו יותר, הפנסיה שלכם. כן, כן, זה ארוך אני יודעת, אבל אנחנו כבר ממש לקראת הסוף. כי מעל כל אלו, בדרך כלל, בצד ימין, שם, בפינה, למעלה, מופיעים הפרטים המזהים של המעסיק שלכם ושלכם. ותמיד שווה לבדוק אותם, שלא בטעות תקראו תלוש שכר שבכלל לא קשור אליכם. כי אחרי כל אלו מגיעה השורה התחתונה והמעניינת ביותר שכר הנטו שלכם. אותו תראו גם על גבי הצ'ק שקיבלתם באותו חודש, או בשורה הירוקה באפליקציה של חשבון הבנק בסמארטפון שלכם. תהנו!
הקורונה הכניסה את המשק הישראלי לטלטלה גדולה. תוך שבוע אחד השלטר הורד על רוב העסקים בישראל, קטנים כגדולים. אבל הראשונים שנפגעו הם מקומות הבילוי כגון ברים ומסעדות, והם ככל הנראה גם האחרונים שיחזרו לפעילות. אדר קובו בריאיון עם זי וג'וני, בעלים של מספר ברים ומסעדות באזור המרכז, על הסיטואציה המורכבת בה נמצא עולם המסעדנות כרגע.
בימים אלו של הקורונה, בהם פאבים ומסעדות נכנסים לקשיים כלכליים, שוחחתי עם כמה מהם שהסבירו לי את מצבם.
שלום לכולם, שלום אדר, אני זיו רחיפור, הבעלים של פיצה ארטישוק ופאב סדרות.
אז באמת בימים אלה של הקורונה, כאילו, רצינו לדעת, איך אתה שורד, איך אתה משאיר את הראש מעל המים?
אם נדבר פרקטית, אז יש בעצם אני שותף לשתי עסקים, אני ושחר פריפז, ויש לנו את פיצה ארטישוק ופאב סדרות. עסק אחד באמת סגור, מהיום שהודיעו על סגירת עסקים, זה פאב סדרות. העסק השני, פיצה ארטישוק, לשמחתנו, בהתחלה הממשלה עוד אישרה לעשות טייקאווי במשלוחים. האמת, הטייקאווי, כאילו, ואז אחרי זמן מה, גם הטייקאווי בעצם הוסר, וזה היה נטו משלוחים. לאט לאט אנחנו בעצם תגברנו את מערך המשלוחים שלנו, ומצאנו דרכים יצירתיות להגיע לכל מיני קהלים שעד כה לא הגענו אליהם, שכללנו את השירות משלוחים.
סך הכל הוא אופטימי, מצבו הכלכלי יציב, והוא עושה מהלימונים לימונדה.
יש איזשהו עזרה מהמדינה, יש איזה משהו כלכלי שמבחינה שהמדינה בעצם עוזרת לעסקים קטנים?
שוב, התשובה מתחלקת לשתיים. יש את מה שהמדינה כביכול אומרת, טוענת, שהיא הפשירה 8 מיליארד לטובת זה, ויש מה שקורה בפועל. מה שקורה בפועל זה אנחנו קיבלנו מענק לפי דעתי של היינו זכאים ל-2,500 שקל, הפיצה, ועוד סכום יותר נמוך בפאב לפי דעתי. אם בכלל, אני לא סגור על זה. זה דבר אחד. ודבר שני, זה משהו שנקרא החזרי מס. בעצם המדינה, באופן שיטתי, לוקחת ממך תמיד יותר כסף על מבחינת מע"מ או מס הכנסה, ואז בסוף שנה מתישהו היא מחזירה את זה. אז מה שהמדינה עשתה, היא פשוט החזירה את זה השנה קצת יותר מוקדם.
מה עושים העובדים בזמן הזה?
כלל העובדים ש... שמין הסתם זה, הוצאנו אותם לחל"ת, חופשה ללא תשלום. הם, בגדול, המדינה דואגת להם. אני כן שמח שאני נמצא במקום כמו העיר שדרות ועוטף עזה, אני מרגיש שאנחנו בשנתיים האחרונות עברנו כל כך הרבה משברים של טילים, של שיפוץ שעדיין קורה ומתמשך, של יובל מנדלסון וחברה והמשטרת ישראל שסגרו אותנו ל-21, כל כך הרבה אתגרים, כל כך הרבה משברים, ואנחנו כל פעם יוצאים יותר ויותר חזקים, כל פעם זה נראה שזה אין יותר חזק מזה, ואז באה המגפה העולמית. אז אנחנו מלאים ברוח אופטימיות, אנחנו מחכים כבר שנחזור. באמת, אני רוצה לחזק את כולם, לחזק את כולם.
ומצד שני, שוחחתי עם ג'וני, בעלים של פאבה ברזייה ברחובות, שאצלו המצב קשה יותר.
טוב, אז אני ג'וני אללוף, הבעלים של הברזייה ברחובות.
אז ככה, כאילו, ראיתי את הפוסט שלך, שעשית לפני מספר שבועות בערך, שכל העניין של הקורונה רק התחיל. זה פוסט שתפס תאוצה, וכאילו, יש לו מסר מאוד מאוד חודר. אפשר להבין שכאילו הרבה עסקים קטנים בתקופה האחרונה נמצאים במצב כלכלי מאוד מאוד קשה. מה קורה עכשיו, כאילו, עם הברזייה? כאילו, איך אתה יכול, כאילו, פחות או יותר להסביר את המצב? יש עזרה מהמדינה?
כרגע לא קיבלנו כלום. אתה מבין? אומרים לנו כל מיני דברים שנקבל פה ושם, הגשנו את כל הבקשות, הגשנו גם הבדלה וגם נרשמנו ברשות המיסים למענק, אבל לא קיבלנו כלום. עכשיו, תשלומים השוטפים שיש לנו, אתה יודע, אם זה אינטרנט, אם זה קופות, כל מיני דברים כאלה, אז חלק הקפיאו את התשלומים. כמובן שיש לך גם שכירות, שבעיקרון הוא הוריד לנו חצי מחיר על חודש מרץ, ועל אפריל עדיין הוא לא דיבר איתנו, אבל אתה יודע, זה כמובן שאני לא משלם נגיד מע"מ, מס הכנסה, ביטוח לאומי, כל הדברים האלה, לא שילמתי, לא עד של פברואר גם, כי אין לי מאיפה לשלם את זה כרגע.
איך שורדים בינתיים? איך מצליחים להשאיר את הראש מעל המים?
תשמע, אני אגיד לך את האמת, מה שאני עושה בחודש האחרון, גם רן מלמורס, אנחנו פשוט משפצים את הבר כאילו בידיים שלנו, מה שאנחנו יכולים לעשות, כמובן במינימום השקעה, אתה יודע, יש לנו כל מיני ציוד שהיה לנו צבעים וכאלה, פה ושם קונים איזה משהו בקטנה.
אתה לא מצפה בינתיים מהמדינה ליותר מדי, שאתה לא רואה משהו קורה במובן שהמדינה תורמת לך כעסק קטן.
לא רק שאני לא מצפה ושאני לא מקבל כלום, אני גם לא, אין לי מי לדבר, אתה מבין?
מבחינה כלכלית, אתה חושב שאתה צריכו לשרוד? אתה צריכו לעבור את המצב הזה?
אני אגיד לך את האמת, זה הכל תלוי בעזרה מהמדינה. כאילו, בוא נגיד, זה ימשיך ככה עוד חודש, כמו שזה, בלי תשובות ובלי כלום. מתישהו ירימו טלפון מהבנק ויגידו, חבר'ה, אתם בחריגה, יחזירו לכם שקל.
כמו שאתם שומעים, המצב לא פשוט אצל ג'וני, שעמוס בבירוקרטיה ומחכה רק ליום שאחרי.
אבל אני חושב שברגע שיפתחו, אני חושב שכל האהבה של הלקוחות ואנשים שהתגעגעו ותותף, כמו להפסיק צום, אתה מבין? אז אני בטוח שיהיה טוב. השאלה, אתה יודע, הימים הראשונים בטוח אנשים יתלהבו והם יהיו חייבים לצאת ולבלות והם יבואו. השאלה אחרי זה, שהם יפתחו את החשבון בנק שלהם, יקחו להם המציאות לפנים והם יגידו, רגע, מה אני עכשיו הולך לשתות בירה עכשיו, לא עבדתי חודשיים, אין לי שקל על התחת. אתה מבין שלמי יישאר כסף לשתות בירה אחרי שהדבר הזה ייגמר? אתה מבין? זה גם עניין.
אולי זה כל מה שישאר לנו.
הלוואי, אחי. כל המדינה היו שיקורים.
זה הכל הפעם. תודה רבה לזיו רייפור וג'וני אללוף. אני אדר קובו ונתראה ביום שאחרי הקורונה.
אנחנו הישראלים טובים במצבי חירום. הסיטואציות הללו מוציאות מעם ישראל את כל הטוב הגדול שיש בו. ובתקופה האחרונה, הרבה מהטוב והעזרה ההדדית מופנים על העצמאים והעסקים הקטנים בישראל, שכידוע ספגו מכה קשה בעקבות ההסגר. לינור סוויסה, שחווה באופן אישי את הסיטואציה, מציגה בפנינו נקודת מבט פחות פופולרית על המצב.
אז במשך שנים רבות, המדינה יצרה הפרדה בין ציבור השכירים לעצמאים, ואחד המחדלים המרכזיים שנחשפו עם משבר הקורונה, הוא הטיפול הלקוי בעצמאים ובעסקים הקטנים בישראל. כאשר הנגיף פרץ לתודעה הבינלאומית, מצאו עצמם עסקים רבים עם מעטה משמעותית בפעילות ובהכנסות, וככל שחלף הזמן, הוחמרו ההנחיות של משרד הבריאות, ועסקים עצמאים רבים נאלצו לסגור את העסק ולהישאר מחוסרי פרנסה ועם חוזה שכירויות והלוואות שאף אחד לא נתן להם פטור מהם. עצמאים רבים מרגישים שהמדינה לא אכפת, וכי היא לא מתכוונת למצוא הסדר בקרוב, ומוחים על כך בעיקר ברשתות החברתיות. זה כבר לא סוד שבאמצעות שימוש נכון וחכם ברשתות החברתיות אפשר להפוך עולמות. ואחד מיני רבים היה סיפורו של יובל קרמי, מוכר הפלאפל באשדוד, שבכה שאינו יכול לסיים את החודש. הסיפור התגלגל ורץ במהרה, ואנשים רבים ביניהם, מובילי דעת קהל, החליטו לתמוך בעסק של יובל, בכך שהלכו לקנות כמה מנות פלאפל, ועל הדרך עשו מצווה. הזמנת פלאפל עולה כמה שקלים, וגם ככה אנחנו צריכים לאכול משהו. אבל מה קורה כשזה נוגע לעסקים, איך נאמר, שכרגע קצת פחות חיוניים? אז גוגל פתחה אתר בשם "ביחד מהבית", שהמטרה של האתר היא לרכוש כחול לבן ולעזור לעצמאים ומציעה שלל מוצרים. בנוסף, התחיל טרנד באינסטגרם של תיוגים שתומכים בעסקים עצמאיים ומעודדים את קהל העוקבים להזמין ולעזור. שכל זה מבורך, אבל מה לעשות שעם כל הרצון הטוב לקנות כרגע בגד ים ב-500 שקלים, מבחינתי ומבחינת רבים זה עדיין בגדר מותרות. אז אמנם אני לא עצמאית, אבל כמו הרוב נשארתי ללא עבודה ועם התחייבויות והוצאות רבות. וזה יפה ונחמד לשתף כל היום כחול לבן ולהעלות מחירים כדי להחזיר את ההשקעה. אבל אולי הקורונה כבר מזמן הייתי חוזרת למסע הקניות שלי באלי-אקספרס.
לכולנו יש עכשיו הרבה מאוד זמן פנוי. שם גוזי החליטה לנצל את הזמן הזה ויצא לבדוק מה לעזאזל קורה עם כרטיס האשראי שלה ולמה היא משלמת עליו כל כך הרבה.
לכל אחד יש את הערימה הזאת בצד או הרשימה שנדחקת איפשהו לאזור הפנסיה. של דברים שאתה אומר לעצמך, בהזדמנות הראשונה שיהיה לי זמן פנוי עם כל האטרף של החיים, אני אתעסק בזה. אבל זה אף פעם לא קורה. Well, לא עד עכשיו זאת אומרת. אחד מהדברים המרכזיים שהקורונה העניקה לנו זה זמן. זמן להתעסק בכל הדברים הכביכול מיותרים האלה. בשבועיים האחרונים יצא לי לעבור קצת על דפי החשבון של הבנק, לרפרף על החיובים של האשראי, ואולי בפעם הראשונה בחיי לשים לב על מה אני משלמת. והו בוי, מסתבר שאני משלמת ממש הרבה על ממש כלום. אז הלכתי לבדוק, לא פיזית כי קורונה, אבל אתם יודעים, וואטסאפ, זום וכאלה. וקיבלתי כל מיני תשובות לשאלה, כמה כרטיסי אשראי מחזיקים סטודנטים וסטודנטיות ולמה הם משמשים אותם.
יש לי כרטיס אחד והוא דיירקט. אני לא מאמנה בכרטיסי אשראי כי מבחינתי זה הדלת למינוסים.
לי יש שני כרטיסי אשראי, אחד לקניות בארץ ואחד בינלאומי לקניות בחול.
לי שלושה כרטיסי אשראי, שניים מהם בינלאומיים, ואני מעדיפה שהם יהיו בינלאומיים גם לקניות מאתרים בחול כמו אלי אקספרס וגם כשאני טסה. ובכרטיס הלא בינלאומי אני פחות משתמשת, אבל זה טוב שיהיה לי לגיבוי.
יש לי שני כרטיסי אשראי, האמת שאני די מגוונת בהם, אחד עם הנחות כאלה, כל מיני מקומות, והשני בשוטף אני משתמשת בו.
יש לי כרטיס אשראי אחד, אני משתמש בו להכל, קניות, סופרים, אונליין, הכל, הכל.
נכון. סטודנטים זה נתח אוכלוסייה שקצת יותר מודע לעצמו, אבל הרוב עדיין מחזיקים יותר מכרטיס אשראי אחד, ולא בטוח שיש בזה צורך. אגב, אתם ידעתם שיש דמי חיוב חודשיים על כל כרטיס אשראי שאתם מחזיקים בו? אני לא ידעתי את זה, ולי יש שלושה כרטיסים שונים. זה אומר שבשנה האחרונה שילמתי כ-40 שקלים כל חודש, רק עבור החזקה של הכרטיסים. זה כ-480 שקל בשנה. ובואו, בשבילי סטודנטית אפרנית שמתלבטת אם לקנות או קפה או מאפה בקפיטריה, זה ממש לא בא ברגל. ובשביל שהקטע הזה לא יהיה מיותר לגמרי, קבלו כמה עובדות על כרטיסי אשראי שכדאי לכולם לדעת. הכרטיס הראשון, דיינרס קלאב, הופק בשנת 1950, אבל הופיע בישראל רק בתחילת שנות ה-70. בישראל יש שלוש חברות מרכזיות ששולטות בשוק כרטיסי האשראי. ישראכרט, ויזקל ולאומיקארד. ולכל אחת מהחברות האלה מגוון כרטיסים שמנסים לתת מענה לצרכים השונים של כל קבוצה באוכלוסייה, ובעיקר לכיס שלהם. בתהליך של חיוב אשראי יש ארבעה גורמים: מנפיק הכרטיס, הלקוח, בית העסק, וסולק, שזהו גוף שמתווך בין מנפיק הכרטיס לבית העסק. בגדול, ישנם שני סוגים של כרטיסים. האחד, כרטיס בנקאי שמונפק על ידי הבנק בו מנוהל החשבון ומסגרת האשראי שלו תלויה במסגרת החשבון של הלקוח. והשני, כרטיס חוץ בנקאי, לרוב מונפק על ידי חברת האשראי או ספק חיצוני. היתרונות הם מסגרת אשראי נפרדת שלא תלויה במצב החשבון בבנק, ודבר נוסף, במעבר בין בנקים אין צורך להעביר את כל הפעילויות בכרטיס באופן עדני, אלא רק להתקן את חברת האשראי בחשבון החדש. אך ההבדל הוא לא רק במי מנפיק את הכרטיס, אלא גם במועדי החיוב. בכרטיס שמוגדר כדיבית, החשבון יחויב במעמד הרכישה. בכרטיס שמוגדר כחיוב נדחה או קרדיט, החשבון יחויב אחת לחודש, במועד מוסכם מראש. יש גם כרטיס נטען.
כולם מדברים על מערכת החינוך ועל מתי יחזרו תלמידי ישראל ללימודים, כי ההורים כבר משתגעים, ובצדק. אבל כמעט אף פעם לא מדברים על האקדמיה. ועל מאות אלפי הסטודנטים שכבר חודשיים לומדים באופן מקוון ועדיין משלמים שכר לימוד מלא. שני טל, סטודנטית כועסת, יצא לבדוק למה לא מפחיתים לנו בשכר הלימוד.
הוא גם משפיע על הקלות שבה אנו שולפים אותו מהארנק.
בעקבות המצב וההתפשטות המהירה של וירוס הקורונה, קיבלו בתחילת חודש מרץ כלל הסטודנטים במכללת ספיר מייל עם ההנחיות בנוגע להמשך קיום הלימודים. ההנחיות מתייחסות לבידוד, ביטול אירועים וכנסים, נסיעות אקדמיות לחול וכמובן לימודים מקוונים. מסבירים לנו הסטודנטים שישנה הערכות לגבי לימודים מרחוק, אונליין. קצת הסבר על איך זה הולך לעבוד ובאיזה פלטפורמות נשתמש. ובנוסף, המכללה דחתה את תחילת סמסטר ב' בשבוע לשם הערכות הזו. מה שלא מצוין במייל הוא עניין שכר הלימוד. נכון, מדובר עדיין בהתחלה, אבל כמו שזה נראה, גם לפני חודש וחצי, בתחילת מרץ, הבינו שאנחנו לא נחזור לשגרה הרגילה כל כך מהר. ומיום ליום אנחנו מקבלים עוד ועוד מיילים לגבי הלימודים. הודעות ממרצים לגבי מערכי שיעור חדשים וניסיונות להמשיך בלימודים גם מרחוק, שהספרייה סגורה, שיש איסור להגיע לרדיו, עוד מייל מההנהלה, ועוד אחד שמסכם את ההתנסות הזאת והלקחים, ושאומר שאנחנו נלמד תוך כדי תנועה, מה שנקרא מה עובד טוב ומה פחות טוב, ועוד ועוד. כן, ואני אציין שוב, שעדיין אין שום התייחסות לשכר הלימוד ולמצב הכלכלי בו נתונים הסטודנטים. רגע, מה זה? הנה, מייל בעשירי באפריל, עם הכותרת תשלום שכר לימוד סמסטר ב'. סוף סוף. אנחנו מודעים לחוסר הוודאות והבלבול שנוצר בעקבות התפרצות נגיף הקורונה שהשפיעה על חיי כולנו, ומאחלים לכם ולבני משפחותיכם בריאות איתנה. יחד עם זאת, אנחנו מנסים לשמור על שגרת לימודים ותשלומי שכר הלימוד. אפשרות לתשלום עבור יתרת החוב לסמסטר ב' תש"פ נמצא במידע האישי דרך דף חשבון, תשלומים או תשלומים באפליקציה. על פי הנחיית משרד הבריאות, אפשרות נוספת היא לבצע העברה בנקאית לחשבון המכללה, ובסוף באותיות בולטות, את התשלום יש לשלם עד השלישי לשישי 2020, אי תשלום שכר הלימוד, עד תאריך זה עלול לגרור חסימה של המידע האישי. אז זאת ההתייחסות שאנחנו מקבלים. מובן שהקורונה לא מבטלת את שכר הלימוד, אבל בעקבות הרבה מאוד דברים שהיא כן ביטלה במסגרת הלימודים האקדמיים, מן הראוי לקבל גם את ההתחשבות על כך בדמי שכר הלימוד. עם כל ההשקעה של המרצים והמכללה לקיים את הלימודים כסדרם, עד כמה שניתן כמובן, ולהשקיע מזמנם, גם בכדי להבין כיצד לעשות זאת בצורה הנוחה והטובה ביותר, עדיין לא מעט מן הדברים שעליהם אנחנו כן משלמים במסגרת שכר הלימוד אינם מתקיימים יותר. בין אם זה הבטחה, משאבים ואמצעים ייחודיים למכללה. אז הלכתי לשאול כמה חברים שלומדים במכללה, איך עוברת עליהם התקופה הזאת, הלימודים המקוונים, ומה הם אומרים על עניין שכר הלימוד?
מאיה לוי, סטודנטית למשחק במכללת ספיר, וחלק מהשנים שאנחנו לומדים, אני מרגישה שאין לנו איך באמת ליישם אותם או לעשות אותם, כי בעצם לא כל שיעור אפשר לעשות אותו בזום. יש הרצאות שכן אפשר ליישם אותם ככה והן עובדות בסדר גמור. בעיקר במה שאני לומדת יש הרבה מאוד מעשי, שיעורי אולפן, אפילו הדברים הכי קטנים. אם עכשיו מבקשים אני לצלם משהו ואני צריכה לצלם אותו עם האייפון ולא עם המצלמות של המכללה וכל הציוד המטורף שיש לנו במחסן, זה ממש ממש מתסכל. שיעורי משחק, שיעורי פיתוח קול, אפילו שיעורי תסריטאות, יש משהו בלשבת בקבוצה ולדבר על הדברים, הוא ביותר פותח את הראש מאשר בזום. שאתה יכול לפתוח איזה נושא ואנשים תוך כדי מבשלים, מאשנים ועושים מה שבא להם.
טל רן לומד סאונד במכללת ספיר, שנה א'. כאילו אני כשתלמיד שנה א', כרגע עוד אין לי, עוד לא בניתי לעצמי את האולפן בחדר, ועוד אין לי את המשאבים שעליהם בניתי כאילו ותכננתי, שבגללם בכלל נרשמתי בעצם במכללת ספיר ולא למקום אחר. עכשיו בעקבות המצב אני לא יכול להגיע למכללה, אין כניסה, אי אפשר להתאמן, אני מרגיש שאני תקוע, ועוד המכללה מבקשים ממני לשלם כאילו שכר לימוד שהוא רגיל, ללא הקלות, ללא הנחות, ולא יודע, זה נשמע לי הזוי.
אני חושבת שזה ממש ביזיון שאנחנו משלמים את אותו השכר לסמסטר ב'. קודם כל, עד שהתחיל בכלל הסמסטר, עד שהזום הזה התחיל לעבוד, בהתחלה הייתי מתחברת לשיעורים, אפילו אני יכולה להגיד לפני פסח, שבסופו של דבר כל שיעור כזה אנחנו משלמים. המחשב לא עולה, המרצה אחרי 40 דקות נכבה לו הזום, מלא דברים כאלה. שיעורים שהתקצרו משיעורים נגיד של 4 נקז, שזה שיעורים של איזה 3 שעות, התקצרו לי ל-45 דקות, כי החליטו שזה לא יעיל ב-3 שעות, אבל זה פשוט ממש ממש מתסכל.
הייתי מצפה שיבואו לקראתנו, ואו נגיד את שנת ההמשך שלנו שיעשו לנו הנחה משמעותית, כי הפסדנו פה הרבה חומר והרבה כאילו כסף, שכמו שכל המשק כאילו נפגע, אז אין מה לעשות כאילו, והם צריכים לבוא גם לקראתנו מבחינת התשלומים.
אז ב-22 באפריל נשלח מייל מהנהלת המכללה שמתייחס גם לפן הכלכלי. סוף סוף. המייל מתייחס למצב הבעייתי של הסטודנטים, ולכן בוטלו החסימות שבעקבות איחור בתשלום שכר הלימוד, יש אופציה לפרוס לתשלומים וניסיון לגייס כספים. יחד עם זאת, עדיין אין מענה קונקרטי, ויש לא מעט סטודנטים שכבר העבירו את התשלום על הסמסטר הנוכחי, ושוב, מדובר בתשלום מלא על תפקוד מלא של המכללה והשירותים שלה. אך נכון להיום, המכללה לא מתפקדת באופן מלא, אפילו לא חלקי, ולצערנו אנחנו הסטודנטים לא יכולים להשתמש בשירותים שהיא מציעה, ושאנחנו צריכים לשם הלימודים שעדיין מתקיימים. אז כן, יש ציפייה מהסטודנטים להתייחסות קצת יותר רצינית מההנהלה לגבי הנושא הזה, וגם נקיטת צעדים מצידה לטובת מצבם הכלכלי הרוע אליו הסטודנטים נתונים, גם באופן שגרתי, אבל עכשיו עוד יותר. אז אני אסיים פה, בתקווה לתקופה טובה יותר, בריאותית וכלכלית.
אז זהו, סיימנו עם המשדר שעסק כל כולו בכלכלה. לא היה כזה נורא, נכון? לפעמים רק צריך לפשט את הדברים ולהסביר אותם בשפה שכולנו מבינים, ואז הם נשמעים פחות מפחידים ואפילו רחמנה ליצלן, מעניינים. וכן, אין מה לעשות, אנחנו כבר ילדים גדולים שעוד מעט מסיימים תואר, ואנחנו צריכים להפסיק לדלג על המוסף הכלכלי בעיתון ולהתחיל להיות חלק פעיל בשיח על נושאים כלכליים. כי כלכלה וכסף הם חלקים אינטגרליים וכל כך חשובים בחיים שלנו, ואם אנחנו רוצים לשרוד ביום יום, כדאי שנבין מושגים בסיסיים בעולם הרחב הזה. אז תודה לכם שהאזנתם, ובתקווה שגם החכמתם. אני הייתי נועם נמרוד. תודה לחצי המשובח של סדנה משדרת שנה ג'. שיהיה לכם אחלה של שבוע. צ'או!